נורא נעים כאן על הדשא. מאוד נעים, ובו בזמן תחושה מוזרה משהו. אני את הפנים שלכם רואה, לא רואה כזה. אתם אותי רואים? אני, מה זה לא שומעים? אני רוצה לדבר הערב על לימוד קלאסי שנקרא חמשת המכשולים. תודה. ואני רוצה בתחילת הדברים קצת לנסות למקם אותנו בתוך התרגול, בתוך השדה הזה שבתוכו אנחנו נמצאים, בתוך הטריטוריה הזאת, לנסות להצביע על הנוף שנמצא מסביבנו ועל הדרך, על התוואי, איפה הוא ולאן הוא הולך בכלל. באיזשהו מקום אפשר לומר שמה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עוסקים בו בריטריט הזה, זאת הסטיפטנה. הסטיפטנה זאת דרשה מהדרשות החשובות שמופיעות בקנון הפאלי, אוסף הטקסטים העתיקים ביותר של דרשות, של לימוד שהעביר הבודה ההיסטורי. זו דרשה שתופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בכל תרבות הוויפאסנה במזרח ובמערב כאחד. תופסת מקום מרכזי, אפילו חלקים ממנה, אפילו מקום מכונן בתרבות המיינדפולנס במערב. סאטי זה מיינדפולנס. הזכרתי את זה אתמול. זה בא בעצם מהשורש להיזכר, והמשמעות שלה בשפה שאנחנו מדברים היום, הכוונה למיינדפולנס. ואם מיינדפולנס עבורכם הוא איזושהי תעלומה, אני אומר, יש. המקום שאיזשהו מונח נשאר עבורנו פתוח, שהוא נשאר כשאלה, שאנחנו בודקים אותו, חוקרים אותו. לא שומעים אותי מאחור? שומעים. אוקיי. הסטיפטנה היא הדרשה על יסודות המיינדפולנס. זה התרגום המילולי, ביסוס המיינדפולנס, ארבעת הבסיסים, ארבעת היסודות של המיינדפולנס. ובאיזשהו אופן, זה מה שאנחנו מתרגלים כאן ולומדים כאן. זה הפרקטיקות והלימוד, הלב של מה שנמצא כאן בתוך הריטריט. וכאשר אני אומר את זה, אני מתכוון מבחינת הלמקם אותנו הרבה מעבר לאיזשהו למקם אותנו במסורת, בהיסטוריה, בתרבות, למרות שיכול מאוד להיות שלחלק מאיתנו זה מעניין ומסקרן, וזה באמת יכול להיות מעניין למי שזה מעניין אותו לבדוק את זה, ויכול להיות גם בעל ערך. אבל כאשר אני מדבר על למקם, ורגע, יש לי בקשה אחת, אם אפשר לשבת במהלך השיחה, אלא אם כן מישהו יש איזה שהן בעיות גב או קושי ממשי, מתוך איזשהו מקום המורים שלי לפני די הרבה שנים בתוך כך, בפעם הראשונה שנתקלתי בהזמנה הזאת, מתוך איזשהו מקום של כבוד לדרמה שמועברת בתוך כאן, בתוך כך כאן, וגם מתוך המקום שכאשר אנחנו יושבים, זה עושה משהו להקשבה שלנו. תודה. אז מעבר למיקום שלנו היסטורית, תרבותית, הסטיפטנה היא באיזשהו מקום, כלומר, זה איזשהו סוג של מפה. האמת היא שאפשר להתייחס אל כל מה שלימד הבודה, גם אל הפרקטיקות וגם אל ההגות, כאל איזשהו אוסף, איזשהו מכלול של מפות. מפות שבעצם מצביעות ומסרטטות לנו את הדרך. אולי שווה רגע להתעכב על הדימוי הזה. מפה. מה זאת מפה? מפה זה איזשהו ייצוג בסמלים שבא להצביע לנו על משהו, בא להראות לנו משהו שאנחנו לא רואים אותו בלעדי המפה. יכול להיות שהוא רחוק מאיתנו, יכול להיות שעוד לא נבנתה בנו סוג ההסתכלות שמאפשר לנו לראות כל מיני דברים שנמצאים סביבנו, אבל בלי המקום שבעצם ישנו איזושהי מפה, איזושהי הצבעה על הדברים, עוד לא מתפתחת בנו היכולת לראות אותם. זה בא לידי ביטוי בכל מיני מיומנויות וצורות תפיסה שיש, יכולות להתפתח לנו כאנשים. יש כאן מישהו שמבין במנוע של אוטו? מבין במכונאות? אף אחד? טוב, אז כולנו באותה חברה. מישהו שמבין, יש לו היכרות עם עולם הבוטניקה והצמחים, וכשהוא משוטט בשדה הוא מכיר שמות של צמחים, ויש לו איזשהו ידע על הצמחים ועל איך הם גדלים למשל, ועל חלקים של צמחים. יש מישהו כזה? גילי למשל. המקום הזה, הסוג הזה של 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 הידע, של צורת ההסתכלות, של למידה, מאפשר, כאשר אני למשל, והמון פעמים אני גר בכליל, בגליל המערבי, רני אתמול אמרה לי בדיוק איזשהו משהו שקשור לטבע, ומשכתי בכתפיים. אמרה לי, תמיד אני בטוחה שכל מי שמכליל מבין בטבע. אני כמה פעמים בתוך זה ששמעתי והסבירו לי על הצמח הזה והצמח הזה ואיך עושים דבש חרובים וכל מיני דברים כאלה, זה לא נתפס לי, זה לא נמצא. כשאני מסתכל אני רואה כל מיני גוונים של ירוק, אני רואה צורות, אני לפעמים נפעם בתוך כך מהיופי, אבל לא נוצרת כאן איזושהי סוג של מערכת שישנה למשל למישהו שמהלך ו מכיר בתוך כך את סוגי הצמחים. או הזכרתי למשל קודם את המנוע, שאני כשפותחים מנוע, מכסה מנוע, אני רואה שם מין אוסף של קופסאות או צינורות מברזל. ומישהו אחר, אולי יש כאן גם מישהו שיושב ומרים את מכסה המנוע ויודע, זה קרבורטור, זה רדיאטור, זה ראש מנוע, שלושה שמות זכרתי. יש פה ממש את התחושה, את ההבנה, שאיך כל המכלול הזה בעצם פועל. המקום הזה, דרך מפות, נוצרת לנו התפיסות הללו, ואנחנו יכולים להביא אותם לכל מיני מקומות. כשאנחנו מסתכלים למשל, ישנה מפה גיאוגרפית, שבאה לתאר את הצורה אולי, הכי יחפה, הכי ראשונית של פני השטח, בעיקר במקומות של גבעים, עמקים, הרים וכיוצא באלה. אבל אז כאשר אנחנו מסתכלים על אותה תמונה, אבל עם מפה גיאולוגית, היא באה לספר לנו איזה מינרלים ומחצבים ישנם באדמה, או אם אנחנו מסתכלים על, על מפה מדינית, אנחנו רואים שם את הדבר הזה שחוץ מאיתנו, בני האדם, אף יצור חי, לא רואה אותו שם בשטח, איפה הקווים האלה שמפרידים את אותן ישויות מדומיינות, שאנחנו קוראים להן מדינות, וכשאנחנו מסתכלים במפה המדינית, אנחנו יודעים, אני מראה לעדן, הבן הקטן שלי, בן העשר, שנורא, זה נורא מעניין אותו, והוא מאוד אוהב בתוך כך לראות, בתוך זה, את היכן הגבול של ישראל, והיכן מתחילה לבנון, ונפתחון כל מיני מקומות, נבראים בעצם המפה, כמו בורת עולם. היא בו בזמן מייצגת משהו, ויחד עם זאת, הכניסה שלנו לתוכה, פותחת בפנינו ראייה, מאפשרת לנו ממש לגלות עולם, לגלות דברים שהייצוג וההצבעה מסמל, ואם לא היינו רואים אותם, כמו הם לא היו קיימים עבורנו. אני אמשיך עוד קצת עם מפה. מפה היא כלי שיכול להיות כלי עבורנו, ויש לו משמעות וערך כאשר אנחנו יודעים למקם את עצמנו ולהשתמש בו. יצא לכם אולי פעם להיות, היום זה אולי כבר קצת הכל אחרת עם כל האפליקציות והגוגל מפס והמקומות כאלה, למרות שאני עד היום הולך עם סיני הבת שלי לידי ושם בגוגל מפס, הוא אומר לה, אבל תגידי לי לאן ללכת, אני לא מבין מה זה אומר. וזה אולי בדיוק הדבר הזה שאני מדבר עליו, יותר קל לי להסביר אותו, אבל כאשר אני נזכר בעצמי בחוויה שלי, עומד עם מפה בידיים באיזשהו עיר זרה, ולא יודע מה לעשות איתה. אולי רואה מישהו בתל אביב למשל, איזשהו תייר, מסתכל במפה ומוצא את עצמו עובד עצות קודם כל, כי הוא לא יודע איפה הוא. אתם מכירים את השאלה הזאת? אתה יכול להראות לי על המפה איפה אני? ברגע שאני יודע איפה אני ויודע את הכיוון, אני יכול להתחיל להשתמש בה. ואם אנחנו גם הולכים למקום הזה שמפה יכולה להצביע על כל מיני דברים, אז על מה המפה הזאת מצביעה? ואז כשאני יודע איפה אני ומתכתב עם המקום לאן היא מצביעה, אולי היא יכולה להתחיל להפוך להיות שימושית עבורי. ועוד דבר אחד אחרון על מפה. מפה, מפות, הן אף פעם, אף פעם, אף פעם, לא מה שהן מצביעות עליו. הן בסך הכל מפות. בסוגריים, זה בדיוק אותו דבר גם לגבי כל הלימוד הזה. הלימוד הזה בא להצביע על משהו. בשלל דרכים, עם שלל מפות, עם שלל הכוונות. ומה שהוא מצביע עליו, לאו דווקא נמצא בתוך המילים או בתוך איך שאנחנו תופסים אותם. משהו שקורה באינטראקציה בינינו לבין המפגש עם הלימוד, פותח משהו. פותח את הטריטוריות האלה. וכמו שניסינו לומר במהלך היום הזה, הגוון והטעם יכול הרבה מאוד פעמים לתת לנו את האינדיקטור אם אנחנו בכיוון הנכון, אם זה פועל עלינו בכיוון הנכון. לא, כמו שרני אמרה אחר הצהריים, זה לא שאנחנו כאן בביזנס של לחפש לתור אחר איזה שהן חוויות נעימות, שזה העניין שפשוט יצליח להיות לנו כאן כיף ונעים. אם זה כל מה שהיינו מבקשים, אולי היינו נוסעים לאיזשהו בית מלון עם אוכל טוב או עם חוף ים. אנחנו בקורונה, אז אני לא יכול, בדרך כלל ברגעים כאלה עולה לי כל מיני מקומות בחוץ לארץ או כל מיני דברים שכאלה. אנחנו כאן במשהו שרוצה לראות גם מעבר להרגל שלנו, להיות תקועים בין המקום הזה מנסה לדחוק את הלא נעים ולהרבות בנעים. אבל בו בזמן אנחנו לא באיזשהו ביזנס שהמטרה שלו היא להכביד על עצמנו, לקחת על עצמנו עוד עומס, לכווץ אותנו. אז עכשיו אחרי שאמרנו את כל הדברים הללו, למה הכוונה כשאנחנו מדברים על מפה ועל הלימוד כמפה, או על הסאטים פטנה כמפה, בואו נפתח אותה רגע ונציץ במפה הזאת. המפה הזאת, כמו שהיא אומרת כבר בשם שלה, עוסקת במיינדפולנס, עוסקת בקשב, עוסקת בתשומת לב, במודעות, בערנות. והיא בעצם פורסת ובונה ארבעה יסודות, ארבעה כיוונים שהיא מציעה לנו לפתח ולטפח את תשומת הלב אליהם. ואפשר באיזשהו אופן לחלק אותם לשלושה ואחד. הראשון שהמפת הסאטי פטנה מדברת עליהם זה תשומת הלב אל הגוף. תשומת הלב אל הגוף. תשומת הלב אל הגוף מתחילה מחוש אחד. תשומת לב למה? אף אחד לא מנחש. ממה התחלנו? אני לא שומע. לנשימה, תשומת לב לנשימה. ובדיוק המקום בתוך כך, השער בתוך כך שנפתח. דרך הבאת תשומת הלב לנשימה, זה המקום של העמקת ההסתכלות הזאת. זה לא שנשימה זה איזשהו משהו למתחילים. משהו שלומדים אותו בריטריט הראשון או ביום הראשון. כמו שאמרנו, הנשימה מלווה אותנו כל חיינו, וגם במהלך התרגול היא מלווה אותנו ומלווה אותנו, וזה לא אותו דבר שמלווה אותנו. בדיוק כמו שבדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב על זה, אנחנו חושבים, כן, נשימה, אני יודע מה זה, כל החיים שלי נושם, הנה גם עכשיו אני נושם, אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על זה, את הנשימה הזאת שאני נושם עכשיו, לא נשמתי אף פעם, ואני לא אנשום עוד לעולם. היא קורית רק עכשיו. הראייה שלנו, על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על נשימה, למה אנחנו מתכוונים, הולכת ומעמיקה, הולכת ומתעדנת. עומק ועידון הם כמו הם שתי מילים נרדפות, אולי לא רק בתרגול, אבל בטח ובטח בתוך השדה של התרגול. ככל שאנחנו מעמיקים, אנחנו שמים לב לניואנסים מעודנים יותר. ככל שאנחנו מתכוונים לשים לניואנסים מעודנים יותר, ככה המבט שלנו הולך ומעמיק. ממש כשם כך, כאשר אנחנו מדברים, והזכרתי את זה בהנחיות הבוקר, על המקום של להרפות משהו מהתפיסה הכמותית שלנו, הרגל שלנו לתפוס דברים באופן כמותי. אם אני למשל מתכוון להיות נוכח כאן ועכשיו, או לשים לב לנשימות, המקום הזה טוב, אני רוצה 45 דקות שלמות. 45 דקות, 10 דקות, 5 דקות שלמות ברצף לשים לב לנשימה, להרפות מההסתכלות הכמותית ולתת את כל תשומת הלב אל זאתי שקורית עכשיו, אל כל הניואנסים הקטנים, אל כל הניואנסים המעודנים שלה, אל כל האופן שבו מה שאנחנו קוראים לו נשימה משתנה מרגע לרגע, נמצא בקשרי גומלין עם הגוף, עם התודעה, משפיע ומושפע הדדית כל הזמן, כל ההתהוות הזאת, הניואנסים, העידון, העמקה הולכת וגדלה עם זה. נשימה זה ממש לא איזשהו ביזנס למתחילים. אז בתוך כך, בתוך המפה הזאת של הסאטי פטנה, אנחנו מתחילים לדבר בתוך כך. הפרק הראשון, אם תרצו, בתוכה מדבר על הבאת תשומת הלב אל הגוף, אל הנשימה, אל מרחב הגוף כולו, בתוך כך, אל תנועת הגוף, בין אם זה בתנועה המודעת, בבוקר, ביוגה, בין אם זה תנועת הגוף במדיטציה, בהליכה, עוד שני סשנים פורמליים, שבהם אנחנו מביאים את תשומת הלב אל הגוף, והמון תשומת לב אל הגוף בשלל מצבים, צורות, תנועות, אכילה, שכיבה, צחצוח שיניים, במהלך היום. הפרק השני בסאטי פטנה, שאליו אנחנו נתחיל להיכנס יותר ויותר לעומק בימים הבאים של הריטריט, מדבר, ואני רק אגע בזה כאן עכשיו בשיחה, על ההרגשה, ודנה בשפה הפאלי. מתרגמים את זה להרגשה או לתחושה, גוון של הרגשה, הטעם של הרגשה, הספקטרום הזה שנמצא בין הנעים ללא נעים, שכל חוויה שעולה לנו, בין אם זו תהיה תחושה בגוף, צליל, זיכרון, תוכנית, נמצאים איפשהו על הספקטרום הזה, יש להם איזשהו טעם, איזשהו גוון שנמצא על ספקטרום שבקצותיו הנעים, בקצה השני הלא נעים. אני לא ארחיב על זה עכשיו, למרות שזהו פרק לימוד מאוד מאוד חשוב, אנחנו ניכנס אליו יותר ויותר בימים הבאים. הפרק השלישי של הסאטי פטנה, פרק השלישי מתוך ארבעת הפרקים של יסודות הקשב, יסודות תשומת הלב, עוסק בצ'יטה, שאנחנו מתרגמים בדרך כלל לתודעה, או בתרגום המדויק יותר, לב תודעה. בשפה הפאלי, והאמת בכל השפות האודיות הקלאסיות, אין את ההבחנה הזאת, שכל כך שגורה בשפות שאנחנו מכירים, בין זה לזה, בין ראש ללב. בין תודעה ללב, והחקירה והשפה מדברת עליהם בעצם ביחד. בתוך הפרק השלישי, מתוך מקום שבו כבר ישנה איזושהי גם השקטה רבה יותר, רחבה יותר, עמוקה יותר של תהליכי הגוף והתודעה. השקטה שקורית, כמו שאמרנו בבוקר, באופן טבעי, גם ממה שהמרחב הזה מאפשר לנו, וגם באופן טבעי, מתוך העיסוק הנחוש והרך שלנו, בתרגול, באימון, בהיווכחות החוזרת ונשנית, בשמיטה ובהיאספות. ובמקום מסוים, בתוך כך, כאשר המקום מסוים, זה לא איזושהי נקודה מאוד מסוימת, מתאפשר לנו מבט יותר ויותר צלול אל תהליכי התודעה לב. והראייה שלנו מעמיקה לתוך מה שמתרחש שם, והסאטי פטנה השלישית מזמינה אותנו יותר ויותר אל ההסתכלות שמה. וגם זה קורה יותר ויותר באופן טבעי במהלך הריטריט, ואנחנו במהלך הימים יותר ויותר נדבר על זה. שלושת הפרקים הללו הם במובן מסוים גם מאוד תומכים בתהליך של ההשקטה. שקט או רוגע הם לא המטרה של התרגול. הם לא המטרה של הלימוד. בגלל זה, אגב, זה גם ממש חסר תוחלת לבדוק את התרגול שלי, את הישיבה שלי, אם היא מוצלחת או לא מוצלחת. מה זה אומר? הניסיון לבחון אותה, האם הייתה לי ישיבה רגועה או ישיבה לא רגועה. האם אני מרגיש רגוע או מרגיש לא רגוע. כן, בהחלט יש מקום שהתרגול מאפשר איזושהי השקטה, אבל זאת לא המטרה של התרגול. המקום בעצם של ההשקטה של התודעה היא קצת... היא קצת כמו שנבקש, אם יהיה מונח כאן איזשהו... יהיה לפנינו, קרוב מאוד לפנים שלנו, איזשהו חלון זגוגית, ונרצה להסתכל בעדו, המקום של ההשקטה הוא המקום של להיווכח שאנחנו כל הזמן עושים נושפים על הזגוגית, ואז יש המון המון עדים ואנחנו לא יכולים לראות דרכה, אין צלילות. והמקום של השקטת התודעה הוא בעצם המקום של להיווכח שאנחנו נוטים לעשות את זה בתגובתיות האוטומטית שלנו לחוויות שונות שקורות לנו. אנחנו נדבר על זה יותר מחר ובהמשך הקורס. והמקום של להפסיק בתוך כך להזין כדי לאפשר איזושהי צלילות, לאפשר איזושהי ראייה, להפסיק לנשום אל הזגוגית, אולי מעט להתרחק ממנה כדי שה... אוויר שבאופן טבעי ננשף מאיתנו, לא ימלא אותה בעדים. ההשקטה של התודעה, המשמעות הגדולה שלה, בתוך הקונטקסט של הדרמה, של החוכמה הבודהיסטית, וכפי שבא לידי ביטוי גם במפת הסאטי פטנה, הוא כדי לאפשר צלילות, בהירות, כדי שתאפשר לראות לעומק של הדברים. שקט או רוגע הוא מצב שהוא תלוי נסיבות, שישנן את הנסיבות הנכונות לכך שמאפשרות את זה, וריטריט באיזשהו אופן תומך בזה. הוא מאפשר איזושהי השקטה שיוצרת גם לאט לאט, מביאה איתה יותר ויותר חוויה של שקט ורוגע בגוף ובתודעה. זהו מצב שהוא תלוי נסיבות, יש לו ערך, יש לו ערך כאן בריטריט ולא רק כאן, אבל בו בזמן כאשר הנסיבות משתנות, כמו למשל כאשר פתאום בקונטקסט של ריטריט יש קורונה ואין אולם מדיטציה, אולי נורא נורא ברור שאנחנו יושבים רק בו, ואנחנו גם בפנים וגם בחוץ, ובחוץ אולי נעים, אבל יש לפעמים צלילים מאוד רמים שאני חווה אותם כרעש, ואולי... חרקים, זבובים או יתושים, ואולי לא כולם תמיד ביחד, ואני מתגעגע. כל מיני מקומות שכאלה נוצרים בנו באופן מאוד טבעי, גלים של חוסר שקט. הראייה הצלולה, הראייה העמוקה, מבקשת להביא מקום של ויפאסנה, שזה ראייה צלולה, ראייה מעבר לאיך שהדברים נראים, תובנה. צורות הסתכלות שעושות הבדל, צורות הסתכלות שהן משמעותיות עבורנו בחיים, עבור עצמנו, עבור אלה שאנחנו באים איתם במגע, עבור הסביבה. המקום בעצם של טיפוח הקשב שאליו בתוכו, כמו איזשהו סוג של... תרגול מקדים, אם תרצו, ההשקטה של התודעה באה לאפשר את הצלילות, באה לאפשר את פקיחת העיניים. וכמו שהבטחתי הבוקר, גם עכשיו אני קצת אסתור את עצמי. הדברים הם לאו דווקא נפרדים, כמו שההבחנות שבמילים האלה שאני אומר עכשיו, זה יכול להצטייר כאיזה שהם דברים נפרדים. ובו בזמן הדברים מתכתבים אחד עם השני. זה לא שהטיפוח של ההשקטה הוא משהו נפרד לחלוטין מהדבר הזה, שאנחנו קוראים לו קשב או מודעות. וזה לא שהקשב לא מפתח את השקט. וזה לא ששלושת הבסיסים הראשונים, תשומת הלב אל הגוף, תשומת הלב אל ההרגשה ותשומת הלב אל הלב תודעה, הם רק קשורים לשקט. ואז מגיע סטיפטנה הרביעית, הבסיס הרביעי, שהיא תשומת הלב אל הדהמה. הדהמה או הדרמה בסנסקריט עצמה. אם תרצו, אל החוכמה הבודיסטית עצמה, אל הלימוד עצמו. בחלק הרביעי ישנה את ההזמנה להביא את הקשב אל מה שהלימוד מדבר עליו. ואתם יודעים מה החלק הראשון, מה ההתחלה של החלק הראשון בחלק הרביעי? אתם איתי, אתם מצליחים, המפות האלה של הדרמה לפעמים, כל הרשימות יכולות להיות, מה זה? אתם איתי? החלק הראשון בחלק הרביעי, בהבאת הקשב ותשומת הלב אל הדרמה, זה הלימוד שנקרא חמשת המכשולים. הוא אמר בהתחלה משהו על חמשת המכשולים. אז הנה, בתוך המיקום של כל המערך הזה והמפה הזאת שאנחנו מתרגלים כאן, איפה נמצאים חמשת המכשולים? אז למה אני מדבר על חמשת המכשולים עכשיו? כשאנחנו בערב הראשון של הריטריט, ועוד רק התחלנו במסע שלנו של ההתכתבות והחקירה של הנשימה, ועל הוודנה, על ההרגשה, עוד לא דיברנו, שלא לדבר על הלב תודעה. אבל פה בזמן כאשר אני מדבר עכשיו, ואדבר עכשיו על חמשת המכשולים, אני אדבר גם על הלב תודעה. אבל מעבר לזה, הלימוד הזה וההגות הזאת שמדברת על חמשת המכשולים, היא מפה, מפה בתוך מפה, בתוך מפה. למפות יש רובדים. כמו למשל, אתם מכירים אומרים רובדים או רבדים? רבדים. רובד ורבדים. אני תמיד מסתבך פה עם העברית. אתם יודעים מה זה מפה מרובדת? זה מפות, היום בעידן האינטרנט ישנן מפות כאלה שבעצם אתה יכול לבקש, למשל, בואו נדמיין, אני מסתכל על מפת ניו יורק. והמפה בעצם מראה לי את הרחובות, השדרות והרחובות שהולכות בשתי וערב, את הנהר המזרחי כאן, את הטמז בצד השני, את הטמז, את ההדסון. מראה לנו את המראה הכללי, ואז, למשל, אני מתעניין ב... אולי אני חושב לעבור לגור לשם, ויש לי ילדים קטנים, ואני רוצה לדעת איפה יש בית ספר קרוב. אז ישנו את הרופד הזה של בתי הספר, אני מבקש מהמפה, אני מסמן תיק, ועל המפה אני פתאום אראה איפה בתי הספר נמצאים. או אולי אני צעיר, רבים פה צעירים, או זה תמיד... זה תמיד מטלטל אותי כשאני מוצא את עצמי בשנים האחרונות מדבר על הצעירים. אני שואל את עצמי, איפה בדיוק אני תופס את עצמי בתוך הזה? מה, עם המקום טוב, בסדר, קמטים על הפנים, שערות לבנות וכל זה, הצעירים, אני פתאום חושב במושגים האלה, אבל יש פה הרבה צעירים. והוא בטח מעניין אתכם כשאתם נוסעים לניו יורק, האמת שגם אותי. איפה מועדוני הלילה? אז המפה הזאת יכולה להציג אותם. או... אפשר ללכת עם זה לאן שרוצים, לכל כיוון, או אפשר לבקש על המפה בעצם לראות את כיוון התנועה המותר בכל רחוב, וזה יכול להיות מאוד משמעותי אם אנחנו רוצים לתכנן איזה תוואי נסיעה. טוב, בסוגריים, היום זה לא משמעותי, יש ווייז, שמים ווייז ונוס... דמיינו את המקום, אתם רוצים לתכנן איזושהי דרך, אולי, מדברים ואתם רוצים להסביר למישהו איך לנסוע, ואז אתם יכולים לשים את המקום ואומר לכם, הרחוב הזה הוא חד סטרי, הרחוב הזה, הרחובות האלה הם דו-סיטריים. בניו יורק, קל לי לדבר על ניו יורק לפני המון המון שנים. כשהייתי צעיר, הייתי נהג מונית בניו יורק. אז כן, אני עדיין זוכר, כל הרחובות האי-זוגיים הולכים מערבה, או ההפך, והזוגיים הולכים לכיוון הזה, וכל 10-11 רחובות בערך, יש רחוב שהולך לשני הכיוונים, ואת השדרות. לא כל כך הרבה שצריך לזכור. אבל בכל אופן אפשר בתוך המקום של המפה לראות את זה, וזה מאפשר לנו להבין לאן התנועה זורמת. איך התנועה יכולה להתאפשר ואיפה התנועה תיעצר. כמו שאם אנחנו נוסעים ברחוב מסוים ומגיעים למקום שחוצה אותו שדרה שלא מאפשרת להמשיך להתקדם שם, לאן התנועה מתאפשרת הלאה. המפות, מפות התרגול מאפשרות לנו, אנחנו מניחים אותם בעצם באיזשהו מקום תמיד באותו מקום, כשהוא אף פעם לא אותו מקום. וזה הכאן ועכשיו, הרגע הזה. התרגול תמיד מזמין אותנו לפקוח עיניים ולהסתכל על מה קורה עכשיו. אבל בעוד השאלה הזאת, מה קורה עכשיו, יכולה להיות שאלה סופר מציפה, בלי סוג של מפה. תחשבו כמה תשובות אפשר לענות אל השאלה הזאת, מה קורה עכשיו. אני בריטריט, באנדור, עכשיו ערב, יושבים בחוץ, כל מיני דברים, אפשר המון המון דברים בתוך כך לומר על העכשיו, שהוא אגב דבר גם שיכול מאוד מאוד להתרחב, ואנחנו לאט לאט יחד עם העמקה והעידון, העכשיו הופך למשהו מאוד מאוד רגעי, משהו שהוא כאן, והנה הוא כבר איננו, הנה הוא איננו, ומביאים אליו בעזרת המפה, אנחנו כמו מניחים את הרובד הזה של מפות הדרמה. תשומת לב לנשימה, מפנה בעצם את הקשב שלנו מתוך כל מה שקורה אל הנשימה. לשים לב לנשימה כשהיא ארוכה, לשאיפה כשהיא ארוכה, לנשיפה כשהיא ארוכה, לשאיפה כשהיא קצרה, לנשיפה כשהיא קצרה. לשים לב שיחד עם המקום הזה אנחנו יכולים לשים לב שיש מקומות בגוף שהנשימה ברורה לנו יותר, ולהתמקד יותר בהם, לראות שכשאנחנו מתמקדים באזור שבו הנשימה מאוד ברורה לנו, אנחנו כמו יכולים להעמיק עוד יותר, והרזולוציה גדלה, וזה נפתח ואנחנו שמים לב בניואנסים, בתחושות מעודנות יותר. ויחד עם זאת, לראות שעם ההתכוונות הזאת היא להתמקד, אנחנו גם נפתחים, אנחנו שוב ושוב פותחים את תשומת הלב אל מרחב הגוף כולו, ואולי מעט מעבר לו. המפות האלה מכוונות אותנו, מזמינות אותנו בעצם אל כיוונים שאנחנו יכולים לראות. ואז נפתחת לנו החקירה, וכל אחד מאיתנו בכל זמן שהוא רואה את מה שהוא רואה. על המקום הזה מפה שאפשר לשים אותה, היא המפה הזאת של חמשת המכשולים. אנחנו קוראים לזה לפעמים במערב חמשת האורחים השובבים. למה אנחנו קוראים לזה חמישה אורחים שובבים? כי בדימוי הזה של אורחים שובבים, ישנו את המקום, אנחנו קודם כל מדברים על משהו, על תופעות שהן לא מי שאנחנו. זה לא מי שאני, זה משהו שבא ומתארח בעולם החוויה שלי. והמקום הזה, הדימוי הזה בא להזכיר לנו את זה. זה לא מי שאני, אין צורך להזדהות עם זה. וכמו אורח זה בא והולך, זה גם לא יישאר לנצח. כמו שמאורח, עצם הידיעה שהוא בא והוא גם ילך, אנחנו כמו יכולים להתרגש פחות, הדימוי הזה מזמין אותנו אליו. אבל פה בזמן המילה שובבים, אני לפעמים קורא להם אפילו חמשת הפושטקים, מזכירה באה לומר לנו שהאורחים האלה כשהם מתארחים, הם יכולים לעשות משהו, להסעיר משהו, להרפל משהו, להרבל משהו, להוציא את האנרגיה. ולכן בשפה הקלאסית, הבודה קורא לזה חמשת המכשולים. בסוגריים, הזהירות עם המילה חמשת המכשולים היא כי הרבה מאוד פעמים התודעה המערבית האמביציוזית שלנו שומעת מכשולים כמשהו שאנחנו נתייצב וניפטר מהם. יש לי חדשות. הם אף פעם לא הולכים לשום מקום. חמשת האורחים הם אורחים שבאופן טבעי מבקרים ומתארחים בתודעה האנושית. הראייה שלהם וטיפוח היכולת לפעול מולם בצורה יצירתית מאפשרת לנו להוציא משהו מהכוח שלהם שגורם לנו, בדיוק כמו שאנחנו בניו יורק, לא יודעים לאן התנועה זורמת ואנחנו מוצאים את עצמנו תקועים מול התנועה, זה תוקע אותנו. זה לא מאפשר לחופש הטבעי של החיים להראות את פניו. כמו של האוקיינוס, יש טעם אחד, טעם המלח, ככה אמר הבודה, ככה לדרמה, לחוכמה שאני מלמד, יש טעם אחד, טעמו של החופש. וזה מסע שלם במהלך הריטריט הזה, לחקור למה הוא התכוון, למה הכוונה הזאת כשהוא דיבר על חופש. הוא בטח לא דיבר, כמו שכבר כולנו מבינים, על לעשות פשוט מה שבא לי, או שהכל בא לי בדיוק כמו שאני רוצה. אבל הוא דיבר על חופש, וכשהוא דיבר על מכשולים, הוא הפנה את תשומת הלב שלנו אל מקומות שנוטים לחסום את הזרימה הטבעית. שניים מהם מתייחסים על כל התחום של אנרגיה, כל הספקטרום של אנרגיה. בקצה אחד, תחושה של חוסר אנרגיה, עייפות, הרפול, לאות, כבדות מאוד גדולה, נרפות, נרפות בשונה מהרפיה, נרפות, עצלות, מקום שאין בו, אין בו אנרגיה, מקום שמרגיש בדיוק כמו הפוך מכל השיח על ערנות. מה ערנות? איזה ערנות? על מה הם מדברים פה? כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה זה לישון, זה להירדם. בא לידי ביטוי ממש בגוף, הראש שלפעמים מנקר. וחשוב לי לומר, בתוך זה שאני מציין את זה, שווה להיות מאוד 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 רגישים ולבדוק, כי מאוד יכול להיות שאנחנו גם מאוד מאוד עייפים, באים מאורח חיים מאוד אינטנסיבי ומאוד מעייף, ויכול להיות שווה לקחת עוד פרק זמן, לקחת בוקר ולהאריך אותו קצת, ואחרי ארוחת הבוקר, ולישון עוד כמה סשנים, לראות שאנחנו כן באמצעות שינה מספקים אנרגיה למערכת. אבל אם זה כבר לא המקום, יש באמת הזמנה מאוד גדולה לתרגל עם זה. ובצד השני של הספקטרום, עם האורח והמכשול של, שיש פה המון המון אנרגיה, של תחושה של חוסר מנוחה, או דאגה בביטוי המנטלי שבה. הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד זזיתיות, אני בכלל לא נוטה להירדם, אבל אני חווה המון חוסר שקט, מרגיש שאני ממש אולי מקשה עליי לשבת או לשכב או להיות, בא לידי ביטוי בזזיתיות בגוף, במחשבות מסתובבות, דוחקות, מדיגות. זוג אחר בתוך המקום הזה של האורחים, זה המקום שנע סביב השתוקקות. מתי כבר יבוא זה? מכירים את זה בתוך ישיבה? מתי כבר יבוא הפעמון? או למה ללכת כל כך רחוק? אולי כבר עכשיו, טוב, כבר ישבנו, הקשבנו. מתי הוא יגמור לדבר כבר? נו, כבר מתי? משהו, אנחנו משתוקקים כל כך שיקרה כבר. או ארוחת הצהריים, כפי שאחד המורים שלי אומר, the highlight of the day. מתי זה יקרה? וואו, מעניין אם יהיה גם היום את הדל הזה שהיה אתמול. מוצאים את עצמנו בתוך איזשהו מקום, והנצנוץ הזה, הוא לוקח אותנו. לוקח לוקח אותנו למקום אחר, לעיסוק במשהו מאוד אחר. ובקצה השני של הספקטרום הזה, מקום שעולה בנו איזשהו מקום של זדון, של תנועה שיש בה זדון, או עם טעם קצת אחר של התנגדות או סלידה. והתודעה כמו מתכווצת סביב זה, בדיוק כמו שהיא מתכווצת סביב המקום שאני כל כך אורג וקמה לאיזשהו משהו, מישהו שלא נמצא פה, משהו שאולי אני אעשה אחרי הריטריט, חוויה שהייתה לי בריטריט שעבר, באופן מאוד דומה, הקיבוץ סביב ההתנגדות, התנגדות לאיזה בן אדם שנושם אולי בצורה שלא מוצאת חן בעיניי, או שבאופן שהוא הולך, או התנגדות לתחושה שמרגיש בגוף, קיבוץ בברך, או דקירה בגב, משהו שנמצא תחת המטריה של כאב. או המקום חמישי, חשוב לי לציין את כל החמישה. כבדות, עייפות, נמנום, הרפול, ובצד השני, חוסר מנוחה, דאגה, השתוקקות, ובצד השני, זדון, התנגדות, סלידה. והחמישי, אני נוטה לזכור את זה כמו שילדים מציירים בית, החמישי, גם הרבה פעמים הטריקי אולי, מכולם, לא חייב להיות, אבל הרבה פעמים מאוד טריקי, זה הספק. הספק בתוך כך שעולה אני אומר בסוגריים, אני לא מתכוון לומר שספק זה דבר לא טוב, או אף אחד מהדברים האחרים. אני מתכוון להצביע עליהם, על החשיבות, על הערך, להציע לכם את המפה, שרואה את התופעות האלה כשהן נוכחות, ורואה אותן, וזה שם המשחק בתרגול הזה, בתור מה שהן. תופעות שמתוך תנאים ונסיבות עלו, הן תופסות אולי עכשיו בגדול, הן יודעות לעשות את זה, את המסך. זה לא מי שאני. הן גם לא יהיו פה לנצח. הספק יודע לבוא ולהטיל את עצמו על כל דבר. הוא מטיל את עצמו על הלימוד, הלימוד הזה לא נראה לי, הוא לא מתאים, הוא אולי עתיק מדי, הוא מגיע ממקום רחוק מדי, שמעתי אותו פעם אחרת, או יודע להטיל את עצמו על המורים, מבוגרים מדי, צעירים מדי, מדברים לאט מדי, מהר מדי, או הרבה מאוד פעמים הוא מטיל אותו על עצמנו, משהו בי לא בסדר, זה לא הזמן שלי, אין בי מספיק שקט, אין בי מספיק יכולת להתרכז, אין בי... אני אשאיר 3 נקודות, טוב? אתם יודעים למלא את זה, נכון? והספק, אני אומר עליו שהוא טריקי, כי הוא מתחפש לכל החוכמה. לא שאין לו לפעמים דברים חכמים לומר, אבל הוא כמו באופן מוטמע מגיע עם איזשהו מקום כזה של בוא, 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 בוא רגע לצד. בוא אני אגיד לך משהו. ואז לוחש את הלחישה שלו. והספק יודע לעשות... כמו שהעברית אומרת לנו, הספקות אוכלים אותי. הוא כמו... מגיע מאחור ולוקח את האנרגיה. לוקח את האנרגיה, את המוטיבציה, שכולנו חולקים אותה פה. באנו עם מוטיבציה, אנרגיה, התכוונות לתרגל. והספק כמו לוקח אותה. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ואני רוצה על המפה הזאת לומר עוד 2 דברים, וגם עולה אל שאלה שבתוך כך אולי עולה, מאוד יכול להיות. טוב, בסדר, דיברת על 5 אורחים, אני מכירה, 1, 2, את 5, אז מה? מה עושים איתם? אז 2 דברים. זה 2 טריטוריות. קודם כל, המקום הזה של לראות אותם, של לדעת אותם, של להוציא אותם אל האור. זה חלק מאוד מאוד משמעותי במה שהתרגול הזה עושה. אנחנו מצביעים ונותנים שם ומאפשרים לעצמנו לראות התרחשויות שמטבען מתרחשות ויש להם המון כוח כאשר הם בחושך. עצם הראייה מאפשרת, פותחת איזשהו מגרש משחקים, איזשהו שדה יצירתי. אז פן אחד, והוא, כלומר, הוא לפחות חצי ולפעמים הוא כל מה שנדרש פה מבחינת התרגול, הוא הראייה, הוא להניח את הרובד הזה של המפה, לראות בתוך כך את מה שקורה בי, בתוך זה חמשת האורחים, זאת השתוקקות. ומעצם הראייה וההיווכחות מתאפשרת אולי השמיטה, והדל יחכה עד שהפעמון ייעצר, הפעמון יצלצל ואני אלך לאכול צהריים, ועכשיו אני יכול את כל האנרגיה להביא אל הרגע הזה, אל תחושת הנוכחות הגופנית. כשבתוך הראייה הזאת ישנו הזיכרון של זה מה שזה, זה מה שישנו עכשיו, זה לא מי שאני, זה אורח. הוא בא, הוא הולך, זה לא מי שאני. לצד זה, אפשר גם להביא אל האורחים השונים כל מיני צורות התייחסות שמרגישות שתומכות בנו בדרך המפגש שלנו איתם. למשל, כאשר מה שאנחנו שמים לב שנוכחת את העייפות או כבדות או הרפול, להביא תשומת לב אל התנוחה. אולי לפני כן אני אומר להביא קודם כל תשומת לב אל הנשימה ובעיקר אל השאיפה. השאיפה היא באופן טבעי, מה שאומרים באנגלית, שהיא energize. היא מביאה איתה אנרגיה. בין אם תחשבו על זה במובן של זה שהשאיפה מביאה איתה חמצן, מביאה מזון לכל הגוף, בין אם תחשבו על זה במובן אנרגטי או במובן של פרנה, ובין אם תיתנו לעצמכם לחוש בזה, השאיפה יש לה באופן טבעי את האיכות הזאת. כאשר אנחנו שמים לב שאנחנו מתמודדים עם לאות כבדה, עייפות, הרדמות, נמנום, לשים לב באופן מובהק, מכוון לשאיפה, ויחד איתה לשים לב על התנוחה של הגוף. העייפות, הכבדות נותנים, גורמים לנו באופן טבעי. משהו בנו כמו מרפא, קורס, והבאת תשומת הלב וההתכוונות הזאת עם איזושהי הבאת אנרגיה אל תנוחת הישיבה. מחר במהלך היום אנחנו גם נדבר יותר באופן בפרוטרוט על תנוחת הישיבה. אבל כבר בתוך כך, המקום הזה, כשאני שם לב, ורוצה להביא איזושהי הסתכלות, מפגש נכון אל העייפות, שאיפה, תשומת לב אל השאיפה. ובאופן אולי כל כך מתבקש אל המקום שיש בו חוסר שקט ויש בו דאגה, לשים לב מאוד לנשיפה. הנשיפה באופן טבעי יש בה איכות של הרפיה, איכות של שחרור. להביא את זה אל איפה שבגוף אנחנו מרגישים את התחושה הזאת. איכן שבגוף אנחנו שמים לב שישנו את החוסר הזה, ולשמוט, להרפות, להוציא, לשחרר. במקום של כל הספקטרום שקשור להשתוקקות או קשור להתנגדות, להרגיש איך זה מרגיש עכשיו כשאני סולד או כועס או משתוקק למשהו. עם הסלידה והכעס, זה הרבה יותר קל להרגיש, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו עסוקים למשל בלסלוד או להתנגד למישהו או משהו, כאשר, ואנחנו מרגישים לא נעים כלפיו, כאשר אנחנו שמים לב איך זה מרגיש לסלוד או להתנגד, אנחנו חשים שזו תחושה לא נעימה. אנחנו מרגישים שבתוך הסלידה ישנה איזושהי תנועה בפנים שדוחפת, וכאשר אנחנו מרגישים אותה, באופן טבעי יכולים להרפות ממנה. באופן קצת יותר חמקמק, גם כאשר אנחנו בהשתוקקות לאיזה משהו, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים. העצם המחשבה היא אולי נעימה, אבל עצם התנועה הזאת של להשתוקק, תבדקו בעצמכם. מאוד יכול להיות שתראו שעצם ההסתכלות על זה, והראייה של ההשתוקקות כהשתוקקות, תיצור איזושהי הרפיה מאוד טבעית מזה. ולגבי הראייה של הספק כספק, יש משהו נורא משחרר בלדעת ספק. אנחנו בדרך כלל כשספק נוכח אנחנו לא יודעים אותו. לדעת שהוא נוכח, ואולי גם להציע לו, תבוא אחר כך. לגדר את זה. עכשיו אני פה, בישיבה, אני לא רוצה עכשיו להתעסק ב... אם נכון לי לשבת או לא נכון לי לשבת, אני רוצה באמת לתת לזה סיכוי לעשות את שלו. אני לא רוצה עכשיו להתעסק אם נכון לי להיות בריטריט או לא נכון לי להיות בריטריט. עשיתי כבר את כל המאמצים, את כל הפעולות, אני כבר כאן. אני רוצה לתת לזה סיכוי. אני כמו מגדר אותו. בוא ניפגש במוצאי שבת. והאימון הזה עם הספק יוצר כלי נורא נורא משמעותי לחיים. הרי הספק גם ככה יודע לעלות לנו כשהתחלנו רק עבודה חדשה, לימודים חדשים, מערכת יחסים חדשה. המקום הזה שמאפשר לראות אותו בתור משהו ולמסגר, לגדר, מתי ניפגש. הצעתי כאן לא מעט מילים ודיברתי כאן על שילוב בתוך כך על כמה וכמה מפות. אין צורך לזכור את כל הדברים ולא כל הדברים מועילים לכל האנשים ובטח לא בכל הזמנים. אם משהו מתוך זה עולה בכם במהלך הזמן, תנו לו להיות נוכח. תנו לראייה שלכם לראות את הדברים דרכו ותראו מה קורה. בואו נסיים ברגע קצר של דממה משותפת. עם הפעמונאי או הפעמונאית, פעמונאית. מי הפעמונאי? פעמונאי. אם תוכל לצלצל ב9:05, ומיד אחר כך אנחנו ניפגש כאן לישיבה האחרונה של היום. תודה על ההקשבה.